טוב, שלום, נתחיל?
כן.
אנחנו נתחיל פשוט את הגמרא, בסדר? כל המבואות מאחורינו, כל נושא שהיה במבוא הוא יחזור וידון בצורה יותר יסודית. פשוט נתחיל בסוגיה, כן? מי רוצה להתחזן היום? יש חזן מתנדב?
אני הפועלת רשות אינגר אותי, רוצה להתחיל את
פרק. אז יש חזן מתנדב. איתמר, רוצה להתנדב? אפשר לנדב אותך? לכולכם יש בעיות רשת. גרשן, אתה מוכן? אני אומר לא לדאוג, אני אחדול אחרי שורה אחת, זה בסדר, כן.
אני אביחיה. אני בידך, ואלה אומר, אין לך בידי כלום. והעדים העדים אותו שיש לו 50 זוז, נותן לו 50 זוז, כלי שווה על השאר, שלא תהיה עוד להקפיל, זה לא מיידת עדים, מכאן וחומר.
הלאה?
לא. את הנתונה, שניים מוחזים בתלית, זה אומר, אני מצטייה וכולי. והחקבן לתפיס, אנא, המצאה די, למה לתפיס, הייתי דהו, מה לתפיס, הייתי דהו. וקטן היא שווה.
נקודה. כן, עד כאן הדברים של רבי חייא. בואו נתחיל מהמילה הראשונה. אצלנו בגמרא כתוב תנאי, דיינו זה מוצג כברייתא. שימו לב שבדיון בסוגיה זה מובא ללא לא דעה חולקת. מה מבנה הסוגיה שאנחנו הולכים ללמוד? מביאים ברייתא, ואחרי זה הגמרא עוברת בעצם לחטיבה שהיא מבחינת אופייה, איך היא מתאפיינת. השאלה הראשונה היא מה היא שלא תהיה הודעת פיו, כמו מדובר בחטיבה פרשנית. הגמרא מביאה ברייתא, אבל היא צריכה לפרש אותה. אז דבר ראשון, היא מפרשת את המשפט, לא תהיה הודעת פי גדולה מהדעת ידיעים בקל וחומר. למה אני בכלל זקוק לקל וחומר? השלב הבא בגמרא, אתם גם יודעים מאור מה היא קל וחומר, ואז יהיו סוגיה גדולה, תסביר את הקל וחומר, ובסוף הגמרא תלך לתנתונה, ומה היא תעשה לו? היא תשמיד אותו, כן? פחות או יותר, והיא תעביר את התנתונה למה שנקרא רבי חייא בתרייתא. יש פה, זה מוצא ככה, כברייתא עם דיון. כן, כבר ראשונים, תוספות בדף ה' הכירו שגם גרסה אחרת של אמיתו של דבר היא נובעת קודם כל בראש ובראשונה שתי הגרסות בבבלי מהמיקום של רבי חייא בדורות התנאים והמוראים. כן, איזה גרסה תוספות בהם עוד א' הכירו? דיבור מתחיל רבי חייא תנא ופליג. הם אומרים, אי גרס לאל אמר רבי חייא. תוספות הכירו גרסה שכתוב בה אמר רבי חייא, שזה בעצם מציג אותה לא כברייתא אלא כממרה של המורה. ובכתבי היד אני שלחתי קובץ עם המייל שאני עובד עליו, כאילו אני רק בהתחלה שלו, שבאתם את אותו כטיוטה של כתבי היד השוני של נסח הסוגיה, ושם בתוך אותו קובץ נתתי בזה הערה, הפניה שזה נמצא בכתבי היד השונים, שתי הנוסחאות בדוק שלחתי את זה
בפירנצה וכתובתני כדי בקטן מלמעלה.
כן, אמרתי לך את זה, יפה. כן, כלומר, בכתב יד המבור כתוב, אמר רבי חייא, והממצא המדויק מעניין אתכם? כן, אתם אוהבים דייק בפרטים, נכון? אז בגדול, הממצא הוא שבכתב יד המבור בוותיקן 114 כתוב, אמר רבי חייא, באסקוריאל מינכן בוותיקן 115, תנאי רבי חייא, בפירנצה, מה שמראה לנו אוריה, שבכתב היד כתוב, אמר, ומישהו בצד
תיקן
את תנאי, כן? בעצם השאלה שעומדת פה על הפרק היא האם ללמוד אותה כסוגיה, כברייתא עם פרשנות או כממרה המוראית. רבי ויגר בגיליון הש"ס בעמוד א', ראיתם את הכוכבית שם? גיליון הש"ס, יודעים לקרוא אותו? כן או לא? כן, זה רבי ויגר אומר, ראיין רש"י, נידח עבר עמוד א', רש"י דיבור מתחיל, אמר רבי, אז מה כדאי לעשות? לפתוח, ומה רש"י אומר שם? שבמקום שכתוב אמר רבי חייא, רבי חייא מתפקד כאמורה, במקום שכתוב תנאי, רבי חייא, רבי חייא מתפקד כמביא ברייתא. כלומר בעצם נקריא את הרש"י הזה בפנים. אז זה רש"י ונידה, בוא נפתח את הרש"י לקרוא אותו, בסדר?
זה לא הפתעה שרבי חייא הוא תנא, כי יש לנו
ברייתא. רבי חייא שייך לדור המעבר.
זה היה לנו ברייתא שלו, ברייתא רבי חייא.
נכון. רבי חייא שייך לדור המעבר, מה שאומר שמצד אחד יש לו יד בעריכה של ברייתות, לכן גם מיוחסת לו עריכת התוספתא. רבי חייא ורבי יושעיה, לא אוכל התוספתא, מצד שני, רבי חייא, כשהוא אומר תורות של עצמו, ככה אומר רש"י, הוא מתפקד כבר כאמורה. כלומר, הוא סוף תקופת התנאים, במובן שהוא עורך את תורת התנאים, כשהוא בעצמו אומר תורות, אומר אותם כאמורה. כלשון רש"י, אני מקריא אותה, בנידה, לא תימא תני רבי חייא, כזוב תפח, דמשמע מתניתא היא, וכתוב תני רבי חייא, זה ברייתא. אלא אימא אמר רבי חייא, ומנפשי כאמרה. ורבי חייא, תנא ואמוראו. ואיך אדם אמר מנפשי בלשון ממרא אבי השמטה. כלומר, כשרבי חייא אומר תורות של עצמו, אז הוא אומר אותם כרבי חייא, אמר רבי חייא, כשהוא אומר תנאי, הוא מביא ברייתא, זה תורות של תנאים, ולא תורות של עצמו. זה בגדול הרקע, בעצם מבחינת הסוגיה, בואו נחזור אלינו, לפתוח סוגיה הזאת בתנאי רבי חייא, זה לבוא ולומר שיש כאן ברייתא, שהיא בעצם עומדת בפני עצמה. רבי חייא פה מצטט תורה של ברייתא. אולי הדבר מאוד מאוד בולט בסוגיית הבבלי גם, שהבבלי לא מביא שום דעה חולקת עליו, נכון? בבלי מביא את תנאי רבי חייא, הוא מפרש אותו, הוא רק לא אוהב את הראיה מהמשנה. בדף ד' עמוד א' הוא ייזכר או יטפל בראיה מהמשנה, ובגדול, מבחינת הבבלי יש פה פשוט חזית של נושא חדש שהוא נדון לכשעצמו. הבבלי שמביא את מפני מה אמרה תורה עם רבא, הוא גם דן בו על רקע הבנת מודה במקצת ודינמיקה שלו וכו' וכו', נכון? לעומת זאת, אני רוצה להסביר קצת מה הדינמיקה אחרת שאתה אומר, אמר רבי חייא. כן, המוראים, הרבה מאוד ממה שהם פועלים זה על רקע לימוד משניות. הם מפרשים את המשניות, הם מסיקים עסקים, וכאן בסוגיית הירושלמי שאליהו ביקש שנעים בה כפתיח, נכון? אז מה יש שם אליהו בסוגיית הירושלמי? אז מצד אחד הירושלמי פותח עם תנאי. במובן הזה כל הנאום שאני נותן בו על התנאי מול האמר, דווקא הירושלמי פותח עם תנאי. מצד שני, ברור בסוגיית הירושלמי שמדובר בעצם בדיון המוראי מובהק. כי הירושלמי מה עושה? מביא מחלוקת בין רב חייא ורבי יוחנן. כשאתה מציג דבר כמחלוקת רב חייא ורבי יוחנן, זה לא תנא מול המורא, לא ככה מדברים. אז זה מאוד ברור בסוגיית הירושלמי שיש פה סוגיה מוראית, שיש מקרה חדש שעולה לדיון. רבי חייא, נותנים לו את התואר רבא, מה שקצת מציין להיררכיה שלו מול רבי יוחנן, אבל מעמידים מולו את רבי יוחנן. זה נראה כדיון המוראי, שלאמיתו של דבר גם הבבלי מכיר את רבי יוחנן. ובוא נראה מה עשו עורכי הבבלי, משהו מתוחכם ביותר. איפה רבי יוחנן של הירושלמי מופיע בבבלי? לפני כן, בג' עמוד א' למעלה בשורה 5, מה אמר הבבלי? שאמר רבי יוחנן, שבועה הזאת תקנת חכמים היא. כן? אנחנו יודעים מלימוד סוגיית הירושלמי וגם מלימוד הסוגיה הקודמת, שבעצם המחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש בירושלמי, מהדין הוא בין היתר מחלוקת איך לפרש את שבועת המשנה שלנו. כי אם שבועת המשנה שלנו היא שבועת מודה במקצת, כמו שחשב רבי חייא, אז יש מפה מקור לשיטתו. אם שבועת המשנה שלנו היא תקנת חכמים, מצוין, נכון, מצוין. בגדול גם עורכי הבבלי מכירים שהיה רבי יוחנן שחלק על רבי חייא. בוא נראה מה קרה, אפשר מזה קצת ללמוד מכוח ההשוואה לירושלמי על מצד, אני חושב שגם על המגמות של אורחי הבבלי וגם איך הם עובדים. כלומר, אורחי הבבלי הכירו מחלוקת בין רב חייא ורבי יוחנן, אבל הם לחלוטין ניתקו ביניהם. זה מסיבה מאוד פשוטה, או בצורה מאוד פשוטה. את רבי יוחנן הביאו בחטיבת הפרשנות של המשנה, ואת רבי חייא בעצם אורחי הבבלי בחרו להציג כממרא תוך כדי ניתוק מסוים מהפרשנות שלו למשנה. כי כמו שדיברנו כשלמדנו את סוגיית הפתיחה, הרושם שעולה בסוגיית הבבלי הוא שלמרות שרבי חייא זו הפרשנות הכי קדומה למשנה לשבועה שלה, מאיפה בא יחלוקו בשבועה, עורכי הבבלי דואגים או בוחרים להביא אותו בסוף. הם מייצרים סוגיית פתיחה שלמה שלא מזכירה בכלל את פרשנות רבי חייא. הם אפילו מנתקים בין רבי חייא לבין הסוגיה הזאת, כי הם בעצם בוחרים את כל מרכז הקובץ של הדיון ברבי חייא לעשות בתנאי שלו, בממרה עצמה. אתה נתון את זה מירתו, הייתי אומר בצורה הבאה, עורכי הבבלי נראה שהם מאמצים את שיטה, את הממרה של רבי חייא, הם לא מאמצים את הפרשנות שלו למשנה. ולשון אחרת, אתה נתון לא אוהבים, שהיות והם לא רוצים למחוק אותו, אז הם את אתה נתון הם מעבירים למה? לבחייה בתרייתא. טוב, סבלנות. אני אלחם היום בשבילת רמי, בדרך כלל אני מפסיד, ואני אלחם שיגיעו יותר מהר לרקיע בטרייטה, שלא נלמד כל כך לאט, בסדר?
סוגיית דיחה בעצם היא מטפה לנו דרך כרבי יוחנן, זאת אומרת שכשנגיע לרבי חייא כבר נהיה מחורים כאילו, כבר נהיה בטוחים בטרייטה.
כן, או נאמר לצורה הבאה, כן, בדיוק, אורחי הבבלי בעצם בחרו, למרות שהם הובאו יחד, בעצם מחלוקת רבי חייא ורבי יוחנן הוצגה כמחלוקת, ואיך ללמוד את המשנה שלנו. אבל זו מחלוקת, תבינו, אגב חת, האם יש מקור ממשנתנו לדין? אבל יש צורך לדון בממרה לכשעצמה, האם היא ממרה שמסתברת, מה הרציונל שלה, איפה היא עומדת מול כל העולם הגדול של כל עולם השבועות של מודה במקצת, כופר בכל, זה לא תלוי בשאלה אם קראת טוב את המשנה. בעצם הבבלי בחר לנתק ביניהם, הבבלי בפרשנות של המשנה העדיף את שיטת רבי יוחנן, והוא גם בעצם העלים את זה שאולי רבי יוחנן, בגלל שהוא מפרש אחרת את המשנה, גם חולק על דינו של רבי חייא. הבבלי דינו של רבי חייא, הדין מובא ללא חולק. מצד שני, הפרשנות שהרקיעה למשנה בבבלי לא מקבלת שום סיכוי. כלומר, הוא לא מובא בחטיבת הפרשנות של המשנה, וגם במסגרת הסוגיה, היא בדלת עמוד א', היא תיארת אותו לגמרי. היא לא נותנת לו סיכוי. זה בלון שכל האוויר יצא ממנו. אומרת אותה, ירושלמי משמר, הייתה פה מחלוקת על עצם הממרה של רבי, כשרבי חייא הייתה מחלוקת, והיא גם כללה מחלוקת על הפרשנות של המשנה. כן, אליה, בבקשה.
זה קל אם אתה באמת מפליל את זה, אבל כמו אומרים אחר כך, כאילו אחר כך מנסים לקשר את זה כמו כל הרשב"א, וזה יוצא לך איזה משהו מעוות כזה שכאילו רבי יוחנן הרי חולק על רבי חייא, ואם בחרנו בפירוש של רבי יוחנן למשנה, אז קשה עכשיו להסכים עם המימרה.
אז זו בדיוק השאלה, כלומר אני יכול להגיד לך,
לא, אני חולק, אני לא יכול ללחוד בלי בחיים של קצותיו, גם להסכים עם הפירוש של רבי יוחנן וגם להסכים עם המימרה.
למה לא? הרי תראה מה קורה לגמרא כשהיא עוברת לרבא. הרי מה קורה לגמרא? הרי הממרה שלו הוא ממרה שמבוסס כולו על קל וחומר. איזה מין מידה זו קל וחומר שהתורה נדרשת בה? היא מידת היגיון, מידת סברה. בעצם מה שהבבלי עושה לממרה של רבי חייא, הוא הופך אותו לסוגיה של סברה, ולכן היא גם תוסיף מעבר למה שהופיע בדברי רבי יוחנן עצמו את דברי רבא, שעצם ההזדקקות לביטוי מפני מה אמרה, גם הוא מזדקק לאיזו מידה? של הסבר, של היגיון. בעצם מה הבבלי עושה הרבה מעבר לקל וחומר שיש בממרה של רבי חייא? הוא מגייס את רבא כדי, וצריך לראות בהמשך הלימוד את הקריאות השונות שיש בראשונים, מה לדעתם בדיוק הבבלי רצה, אבל כדי לבחון במידת הסברה האם אכן הממרה הזאת מתקבלת, והכל אבל מצד ההבנה של התחום שמודה במקצת. זה מנותק לגמרי מאיזו שאלה, האם משנת בבא מציע היא מקור לזה או לא? בוא נגיד שמשנת בבא מציע היא לא מקור לזה. בסדר? אז זה אומר שהממרה לא נכונה? ופה אפשר לראות בעליל את הניתוק הזה שהבבלי עושה. לחלוטין. כמו עליה, הבבלי בעצם טוען שאתה יכול לפרש את משנת בבא מציע כמו רבי יוחנן, ולחשוב את הממרה של רבי חייא, רק אל תוכיח אותה ממשנת בבא מציע. ולא, אין פה שום עניין. למרות זאת, הירושלמי מביא אותו כמחלוקת צמודה. למרות שגם הירושלמי לא מביא אותו מראש כמחלוקת פרשנית של המשנה. הירושלמי מביא אותו כי הביאו את המקרה, דנו בו רבילה. כן, אמר רבילה, רק מילה על השם הזאת. זה לא שקראו לו אלה. אני אספר לכם, יש תרגום לירושלמי לאנגלית שעשה אותו חוקר בשם יעקב ניוזנר. אתם פעם לא יודע זה? הוא יהודי שכתב איזה כמה מאות ספרים. הבדיחה עליו הייתה שיש לו, זה לפני שהיה מחשבים, שיש לו ארבע מכונות כתיבה פתוחות בת אחד, והוא עובר ממכונה למכונה וכותב. בארץ לא כל כך מתייחסים לתורות שלו, נגיד איזה כך, למחקרים שלו. מצד שני, הוא אחד מהראשונים שהורו לשאול שאלות של מהות ושל תרבות על חז"ל, לא רק פילולוגיה. חוקר ניוזנר תרגם את הירושלמי לאנגלית, ורב שאול ליברמן, הדבר האחרון שפורסם ממנו היה מאמר ביקורת על הירושלמי של ניוזנר. ואחד מהדברים שניוזנר תרגם כל פעם שהוא ראה אמר רבי למד א', הוא תרגם את זה אמר רבי, מה רבי אמר?
לא,
אמר נור, כן. וליברמן מביא את זה כדוגמה לאיכות הירודה של התרגום, והוא מסיים את המאמר ביקורת שסוף דבר מקומו של תרגום זה בפח ההשפעה. כך הוא מסיים את המאמר שלו. אמר רבי זה לא אמר רבי שרבי אמר לא, הכוונה חכם שקראו לו לה, עכשיו לא שקראו לו לה, אלא אתם כבר יודעים שבירושלמי אלעזר הופך להיות לעזר, כי האלף הנחה הנושלת בתחילת מילה קראו לו רבי אילה. זה השם שלו, שם שכבר נעשה יותר מוכר. אמר רבילה, רבילה אומר משניים אוחזין בתלית למד רבי חייא רובה. בירושלמי ברור, זה לא מוצג שהייתה מחלוקת איך לפרש את המשנה.
בירושלמי ברור שהדברים של רבי חייא סתם לך הם לא בהכרח מחוברים למשנה.
נכון, מה שאני אומר, בירושלמי הרושם הוא שזה מתחיל כמחלוקת האם הודעת עדים כהודעת פים. זו המחלוקת. רבי חייא רבא אמר הודעת עדים כהודעת פים, רבי יוחנן אמר אין הודעת פים. הקישור למשנה לא מיוחס בירושלמי בכלל לרבי חייא, הוא לא מיוחס אליו בכלל. רבי לה, שלא בדקתי את הדור שלו אז אני אבדוק בלי נדר אחרי השיעור, רבי לה הוא זה שאומר לדעתי רבי חייא כך למד במשנה, כך לדעתי הוא למד את המשנה. בירושלמי גם זה לא מוצג כמחלוקת איך לפרש את דין המשנה, אבל טוען רבי לה שזה המקור של רבי חייא, ועל זה הירושלמי ובהמשך מביא שרבי יוחנן אמר שזה שבועת תקנה. כן, כלומר שרבי יוחנן בעצם הוא דיבר פעמיים, רבי יוחנן פעם אחת דיבר על הפרשנות המשנה וגם פעם שנייה רבי יוחנן אמר את שיטתו. כן, ו... בסדר? וכאן אם ראית את המקבילה בירושלמי כתובות, מלאכת על המקבילות האלה, יש תופעה בירושלמי, חושב שפעם הזכרנו את זה, של סוגיות מקבילות שהן בדרך כלל מילה במילה אותו דבר. תשימו לב שפה יש סוגיה מקבילה והיא שונה. זה הרקע תופעה שכדאי שתכירו אותה, כמובן בבא מציע, שירושלמי נזיקין זה דבר ידוע בעולם שהוא מעריכה אחרת משאר הירושלמי. ירושלמי נזיקין הכוונה מה שאנחנו קוראים בבא, כמה בבא מציע בבא בתרה, הוא נערך עריכה אחרת משאר הירושלמי, לכן הסוגיות המקבילות בינו לבין האחרות הם לא יהיו אותו דבר. אפשר ליברמן כתב על זה ספר, שם הוא ניסה לזהות שרוב הירושלמי נערך בטבריה וירושלמי נזיקין נערך בקיסריה. אפשטיין קיבל את זה שזה מעריכה אחרת, אבל הוא חלק על הזיהוי לקיסריה. אני לא אגיע אתכם בראיות, זה ממש לא... זה לא חשוב לענייננו, אבל פה יש דוגמה מאוד בולטת שיש דיונים דומים, הם לא מנוסחים באותו אופן. זה חריג בירושלמי, זה קורה רק בין נזיקין לבין מקומות אחרים. וכאן יכולים לראות בתבואה בו אותו דבר, רבי חייא רבא אומר נשבע על השער, רבי יוחנן אומר אינו נשבע על השער, משניים אוחזים בתלית למד רבי חייא רובא, לא כתוב פה מי אמר את זה, אין לנו מושג. בהמשך הירושלמי אומר ולא השמיע דמר רבי אילר, אז זה אותו רבי לא של סוגיית נזיקין, בשם רבי יוחנן תקנת שבועי. כלומר פה בא בירושלמי כתובות לרבי אילה, רבי לה מיוחס לא איך רבי יוחנן קרא את המשנה אלא איך, סליחה, לא איך רבי חייא קרא את המשנה אלא איך רבי יוחנן קרא את המשנה. אבל זה ברור בירושלמי לשני המקומות, בוא נבין את זרימת הדיון, שזה מוצע קודם כל כמחלוקת על מקרה בדין, ורק בשלב שני בדורו של רבי אילה מתעורר דיון האם יש מקור במשנת בבא מציע כן או לא. מה שקורה בבבלי בבא מציע כאמור זה שרבי יוחנן דעתו בכלל לא מובט כחולק, נראה שהבבלי די מתאהב בשיטת רבי חייא,
אבל היא כן מובט כקשורה למשנה.
יפה, אבל אני אומר בהצגת המחלוקת על המקרה דעת רבי יוחנן לא מובט בכלל, דעת רבי יוחנן אבל מובט כדבר שבשעתו למדנו גם, אם אתם זוכרים, מחלוקות גדולות של הראשונים בסוגיית הפתיחה, הרשב"א אמר זו הדעה הדומיננטית בפרשנות המשנה על ידי בבלי בבא מציע בגלל הגמרא בדף ה' ו'. לעומת זאת ראינו שרש"י בסוגיית ב' מאבחן שזו לא הדעה הדומיננטית, אבל הבבלי כאילו בוחר את הפרשנות של רבי יוחנן, הוא יירט לגמרי את הפרשנות של רבי חייא, אבל את הדין של רבי חייא הוא מביא כדבר מוסכם לגמרי. בסדר? אז זה בגדול המסגרת של הדיון בין שני התלמודים. אנחנו בשלבים הראשונים של הדיון נעסוק כמו הבבלי רק בסברה של הדבר, רק בהסבר של הדבר, בקל וחומר וכו'. אנחנו בכלל לא עוסקים בשאלה של התנא תונה. בסדר? זאת שאלה שהיא לא תעמוד בשלב ראשון מרכז הדיון. הדבר נוסף שמאוד בולט בפער בין הבבלי והירושלמי זה היעדר קל וחומר בירושלמי. הבבלי כמה מאמץ יקדיש, וגם אנחנו נתייסר בזה, מי קל וחומר בירושלמי זה פשוט לא נמצא. הודעת עדים כהודעת פיו, רבי יוחנן אמר אין הודעת עדים כהודעת פיו, אין פה בכלל שום התעסקות בקל וחומר, ובאופן דומה גם בכתובות נשבע על השער, אינה נשבע על השער, אין שום קל וחומר. כלומר אם בבבלי בצורה מובהקת זה מוצג כמחלוקת בסברה, סליחה, במחלוק, בבבי זה לא מחלוקת. רבי חייא מוצג כאדם שהתבונן בעומק דעתו הרחבה בכל העולם של שבועות, טוען וניתן, והגיע למסקנה שיהיה אותו דבר, והגמרה מנסה להסביר בעצם על איזה מכשול הוא התגבר, כי בעצם בשאלת הגמרה, מהי שלא תהיה עוד דעת פיו גדולה, מה בעצם הבבלי רומז, לשיטת מי? הבבלי בשאלה, מהי שלא תהיה הודעת פיו גדולה מהדעת עדים וקל וחומר, והוא אומר בגלל רבא. ומה הבבלי רומז? שמסברה, מה יכולתי לומר כמו מי?
כמו
רבי יוחנן. מצוין, הבבלי בשקלה וטריה שלו מרמז שמסברה יכולתי לא לחשוב כמו רבי חייא, ורבי חייא היה מודע לצד השני, ככה הבבלי מציג את זה, ולכן מי עזר לו להתגבר על הצד השני שהוא, אנחנו יודעים, מירושל משהו רבי יוחנן, הקל וחומר עזר לו להתגבר. כלומר, שימו לב, הבבלי לא מביא את רבי יוחנן, אבל הבבלי כן מציג את זה שזה לא מובן מאליו שמה שרבי חייא אומר הוא כל כך
פשוט,
כן, הוא מציג את זה ככה, לכן בעצם הבבלי לוקח אותנו למסע בעולם הסברה של טוען וניתן, ככה זה מוצג. בירושלמי זה פשוט הכל כאילו עמד על השאלה, יש משנה, אין משנה, אתה לא רואה בירושלמי איזושהי התעסקות, זה לא סתם שאין סוגיית מה קל וחומר בירושלמי.
יש הרבה קשיים שבין הפירוש של הרשב"א לירושלמי שלוקח, אלף שהוא מצטט את השבועה של הרשב"א נשבע ונוטל, וגם בירושלמי זה נשבע ונוטל. דבר שני, מה שאמרנו עכשיו, שזה שהוא אומר כהודעת והוא לא אומר גדול, יש המון, כאילו הרשב"א ככה נראה לכאורה, שיש המון דברים שהוא לוקח מירושלמי, הוא לא אומר גדול מהדעת, הוא אומר שבא ונוטל, הוא אומר שזה גם לא קשור למשנה, לא קשור לזה, כאילו שמשנה אומר שזה מחלוקת
מקומית. זה לא זכור לי כרגע אם הרשב"א מצטט הירושלמי, אבל
הוא לא מצטט, אבל
אתה אומר שהוא ברקע. עכשיו בואו נתחיל פשוט אחרי התנאי והבנת המסגרת בין שני התלמודים והבנת היחס בין הדיון בסברה בעצם הממרה לבין שאלת המקור מהמשנה. בעצם הבבלי אומר, אני נתק בין השאלות, אני אדון ברב חייא מכוח כל ההיגיון והסברה שבעולם, מנותק מהשאלה האם משנה דרמצי אומרת את זה או לא. כן, זה בעצם מה שעולה בבא. ובואו נתחיל לעבוד על המקרה. אז מה המקרה? מנה לי בידך, אבל לא אומר אין לך בידי כלום. קוראים לזה בלשונות של המבוא של שבוע שעבר. האדם הזה הוא כופר בכל. ככה קוראים לזה. כופר בכל, מה דינו? אז הוא פטור משבועת דאורייתא. היום אנחנו יודעים שאחרי רב נחמן יחייבו אותו שבועת הסת. פה אנחנו בעולמו של רב חייא. אין עדיין שבועת הסת בעולם. זו הדעה הרווחת בראשונים, היא הדעה הפשוטה, גם מקובלת. כן? אז הוא אמור להיות פטור. עכשיו, מה קרה? מה קרה? בעידים מעידים אותו שיש לו 50 זוז. יש פה עידים שמעידים שיש לו 50 זוז, וכאן חידושו הגדול של רבי חייא, שלמרות שהוא לא הודה במקצת, הוא עצמו כופר בכל, שהעידים האלה מחייבים אותו שבוע. זה החידוש הגדול. כשעוד לפני שניכנס לעובי הקורה, האם באמת עדים יכולים להיות שווי ערך להודעה, עצם המקרה הוא מקרה שלא מספיק ברור מהבבלי מה קרה. אפשר לראות בירושלמי שזה מתואר אחרת, וראשונים פה שאלו שאלות לגבי התיאור המדויק של המקרה. כן? ובואו קודם כל נראה בתוך התלמודים. כשאני אומר אין לך בידי כלום, אני פשוט אומר אני פטור, אבל אין שום פירוט של העובדות, של מה שקרה, נכון? אין שום פירוט. לעומת זאת בירושלמי מה הלשון?
שהוא היה מכל העדים,
תן לי מנה שאתה חייב לי, אמר לו לא היו דברים מעולם. בירושלמי מפורש באיזה מקרה מדובר? לאדם, שהאדם מכחיש לחלוטין שאוי פעם לבה.
זה גם הלשון מפורש שאנחנו לא מורידים
בודיות. נכון מאוד, ואנחנו צריכים להביא את השיקולים. עכשיו פה באו ראשונים והם שאלו את עצמם מה בדיוק המקרה בבבלי. לא ראיתי אחד מהם שאומר אם נתשים לב לירושלמי, הם יותר שאלו את זה משתי זוויות. זווית אחת שלא מופיע בכלל בראשונים, מופיע בשיטה מקובצת בשם התשבץ, הרשבץ. מילה, מבזק על השיטה מקובצת יעזור לכם? כדאי? זה ספר שכשאני הייתי תלמיד בגילכם הוא היה מאוד פופולרי, היום הוא ירד בגדולתו, ובעיקר באשמת הדבר הזה, שהוא השיטה המקובצת הכי גדולה בעולם. ואני אסביר למה הכוונה. השיטה המקובצת, נכון, השיטה המקובצת זה ספר שערך אותו חכם בשם רבי בצלאל אשכנזי, שחי במצרים במאה ה-16. מאה ה-16 זאת מאה שהיא מאוד משמעותית מבחינת עיצוב הספרייה, כי היא המאה של הדפוס. במאה הזאת מעבירים מכתבי יד לדפוסים, בעצם מעצבים מחדש את הספרייה. כי מה שיודפס אנשים ילמדו. ויש מודעות גדולה מאוד של חכמי התקופה לצורך להגיש ידע לאנשים, להנגיש אותו בצורה שתיקח בחשבון את המהפכה הטכנולוגית. השולחן ערוך שייך לסיפור הזה. השולחן ערוך נכתב על רקע ההבנה שלו של שיש היום דרך חדשה להגיש ידע. והשטעם קובץ את מה שהוא בחר, הוא הייתה לו ספריית ענק, והוא בחר על סדר הדף להביא לקט של פירושים על המסכתות, ותפיס אותם והביא אותם בפני הלומדים. תזכרו שבאותה עת חידושי הרמב"ן עוד לא נתפסו. נתפסו לראשונה, אתם יודעים מתי? במאה ה-20. חידושי הרשב"א עוד לא נתפסו. הם נתפסו לראשונה כשבע שיטות במאה ה-18, והרבה מאוד ספרים לא עומדים לך לרשות לומדים. עכשיו להדפיס סטים שלמים שכולם יחזיקו את כל הרמב"ן, זה בכלל לא אופציה. אז רבי שלמה צהל אשכנזי עושה איזה לקט כזה, והוא בעצם מפרק את הספרים שיש לו ומדפיס אותם על סדר הדף תוך כדי שהוא בוחר. והספר הזה פעם היה מאוד מאוד פופולרי, כי אנשים לא יחזיקו לפניהם את כל הספרים האלה במקור. היום שאפשר שיהיה לך רמב"ן, רשב"א, ריטב"א, אבל הכל נמצא לך במחשב, זה הספר כמעט איבד מהילתו. הספר הוא כבר לא כך חשוב. אחד מהדברים שעוד נשארו היום בשטעם קובצת, זה אני לא יודע, אני אספר לך שיש יהודי בשם טולידנו שכתב עבודת דוקטור שטעם קובצת, הרצאה לאשכנזי, צריך לקרוא אצלו, אני רפרפתי בו פעם, אני לא יודע.
הרב של הארי.
כן, זה לא ידעתי, מופיע ברק תשוט
ויקיפדיה.
אוקיי, אז הנה זו מעלה גדולה. אחד מהדברים שיש בה שטעם קובצת שעדיין נשארו בו חיוניים, זה שהוא מצטט חכמים מהמאה ה-15. בהקשר שלנו הוא מצטט הרשבץ. יודעים עליו משהו?
טוב,
יהיו סקרנים. זה רבי שמעון, יש לי ויכוח עם הבת שלי כשהיא צריכה חומר לבית ספר לדברים שאני יודע, אז היא אומרת לי, אבא, ויקיפדיה. אני אומר, אני אסביר לך. אומר לו, ויקיפדיה. אני אומר לו, לא יודע מי כתב את הערך, אבל אני יכול להגיד, יש דברים שאני חושב שאני בסדר, כאילו. בסדר, היא לא מוכנה, כן. היא רק ויקיפדיה. בסדר. לא, הרשבת זה אותו אדם. רבי שמעון בן צמח דורן הוא מחכמי ספרד שבשמת של קנה, 1391. זה שמת גדול מאוד, שמאה אלף יהודי ספרד ממירים את דתם לנצרות, וזה מה שיוצא את התופעה של הנושאים. יש כמה גיבורי כוח עושי דברו שעוזבים את ספרד, זו הברירה שהם קיבלו, ובראשם הרשבץ שעובר קודם כל למיורקה, וממיורקה הוא עובר לאלג'יר, והוא כותב לך מהשוטים הגדולים של המאה ה-15, זה התשבץ הגדול. תשבץ הקטן זה חיבור אחר. ופה בצהל אשכנזי מביא בשם הרשבץ שאלה מתבקשת בסוגיה. יש פה הרי כופר בכל ומי מעידים, אבל העידים לכאורה לא רק מכחישים את הכופר בכל, מי עוד הם מכחישים לכאורה? גם את התובע. מה בכלל רבי חייא מדבר פה על שבועה? הרי לכאורה העידים הכריעו, אנחנו נומדים פה במתיא כבר חודשיים, כל יום פעמים לנו במוח, המוצאים לחברו עליו הראיה, יש לך ראיה יותר טובה מעידים? כלומר, מהי ההנחה של רבי חייא? ההנחה של רבי חייא היא שבאו העידים על 50, אז הם לפחות חצי מהכפירה הם מבטלים, אבל הם עדיין נשארת התביעה על המנה, אבל העידים הרי אמרו 50. והוא אמר מנה, אז לכאורה צריך לסגור על 50, לסגור את המקרה. שאלה מצוינת, נכון? פלא שראשונים לא שאלו אותה לפניו. לכן הוא אומר, אני חייב לייצר מקרה, זה דבר שהכרחי, לבד צריך לשאול את השאלה ולחשוב עליו, מה, איזה מין מקרה אני חייב לייצר שהעידים מצליחים מצד אחד להעיד על 50 בלי להתנגש עם התביעה של המאה. כן, איך אני אעשה את זה? אז אליה, מה אתה אומר? כן, אז התשבץ נזקק לשאלה הזאת. בעצם מה שהוא הציע הוא שבגדול שמדובר על מקרה או שהתובע הוא תובע 100 כי הוא טוען שהיו שתי הלוואות והעידים מעידים רק על הלוואה אחת, וכך יוצא שבגבי הלוואה השנייה הם לא מעידים כלום. זה בגדול אפשרות אחת. אפשרות השנייה היא שהוא אמר בסתם 100, לא פירט את ה... את הפרטים. הוא לא הסביר איך הוא הגיע למאה, ולכן גם כשהעדים אומרים ראינו הלוואה של 50, זה עדיין לא סותר אותו, כי בתוך זה תמונה אפשרות שהיה עוד משהו, כן? אבל בגדול זה מה שהוא מציע, הוא לא ראה דרך אחרת לצאת מהסיפור הזה.
אבל זה מסביר למה הוא לא צריך לשלם 50, זה מסביר למה הוא חייב שבועה.
זה מסביר למה נשאר מקום לשבועה. השאלה הראשונה, אני מסכם, השאלה הראשונה היא, לכאורה העדים סגרו את המקרה על 50, הוא אמר 100, הוא אמר 0, אז הדין שהדין יהיה 50. אז התשובה של התשבץ אומר, אני חייב בהסבר המקרה קודם כל לייצר מקרה שכשהעדים אמרו 50, הם לא סוגרים את המקרה שזה 50 ולא 100. כלומר, הם שוללים את האפשרות שזה כלום, אבל הם לא שוללים את האפשרות שמדובר ב... שהיה יותר. איך זה יכול להיות? אז בעצם מה שהוא אומר, בוא ניקח את ההסבר השני, שהעדים העידו על עובדות, ועל מה העיד, ועל מה טען התובע. אמרנו זה המון בסוגיה הראשונה, על החיוב. הוא טען, אתה חייב לי 100, בלי להגיד באילו נסיבות. לעומת זאת, העדים העידו שהם ראו הלוואה של 50. הם לא העידו שהם לא ראו הלוואה שלא היה עוד. הם אמרו שהיה 50. כן? ההסבר השני בעצם מעביר גם את העדים וגם את התובע, שניהם במישור העובדות. הוא טוען שתי הלוואות, והם העדים שראו הלוואה אחת. בכל מקרה, זה הכרח ראשון, שאני חייב קודם כל לוודא שהעדים האלה לא סותרים את דברי התובע. כן, מישהו פה רוצה להעיר על זה? אני נדמה לי שמישהו מרים את היד.
לא, אני שואל בהגדרה של שבועה.
תזכיר את השם שלך
עובד?
אבידן.
אבידן. אז בהגדרה של שבועה, למה זה משאיר כן מקום לשבועה? זאת אומרת, מה זה משנה במצב? האם אנחנו באמת מדברים על מציאות שמוצאים מחברו עליו הראייה, ובאמת זה להוציא כזה מבינם, זה הדבר הכי קשה בעולם, אז איך זה מגיע למצב שהמחזיק בממון הוא במצב שהוא מתחייב שבועה?
אוקיי, פה אתה מחייב אותנו לעבור בעצם, נגיע לזה מיד, עיקר דינו של רבי חייא, שהעדים האלה יכולים לתת לי מחייב שווה ערך להודעה. בואו נחכה מיד, אבל קודם כל בחינת המקרה, דבר ראשון שהתשבץ טוען חייב להיות שהעדים לא סותרים את התובע. אם הם סותרים את התובע, נגמר הסיפור. אין מה שרבי חייא. דבר שני, שהיא שאלה מתבקשת, היא העדים, מה עם העדים שיש לו 50 זוז? ופה זאת שאלה שכל מי שלומד שבועות מכיר אותה, כל מי שיש לו שכל ישר גם חושב עליה לבד. בכל מקרה של חוב, וזה אחד מהבעיות העל הגדולות מאוד במסכת שבועות ובכלל בכלכלה, בוא אני אסביר את העניין. כדי שאדם יהיה חייב חוב להחזיר, אני חייב בעצם להוכיח שתי טיעונים, א' שהוא לבא, וב' שהוא לא פרה, כי כל חוב בעצם נועד לפיראון. ובמילים מאוד מאוד פשוטות, כשהעדים מעידים שהם ראו הלוואה, הם לא בהכרח מעידים שאני עדיין חייב את הכסף. הם לא בהכרח מעידים את זה. עכשיו כאן אני חייב לייצר מקרה לפי העקרונות של מסכת שבועות פרק שישי, יש על זה במשנה כבר דיון, זו סוגיה מאוד ידועה שנקראת המביא את חברו בעדים אם צריך לפורו בעדים. אנחנו להלכה פוסקים שאין צריך לפורו בעדים. ההלוואה היחידה שאין נאמנות לטעון פרוע היא הלוואה שנעשתה באמצעות שטר. אם מלווה מוציא שטר, אין טענת פרוע מועילה נגדו, למרות שמה כתוב בשטר לכאורה, אותו דבר, מה כתוב בשטר?
שהוא
לווה, לא כתוב בשטר, לא כתוב בשטר שהוא לא פרה. כן, אז בהזדמנות נדבר על שטרות, בסדר? אבל בגדול הראשונים פה שאלו את עצמם, אני חייב לייצר מקרה שהעדים לא רק מעידים שהייתה הלוואה, אלא גם העדים מעידים שמה היה פה? שעדיין שהוא חייב. עכשיו איך אני מייצר? בן אדם יכול לטעון פרוע, אז איך שהוא צריך עכשיו להסביר את המקרה בצורה כזאת שטענת פרוע היא לא קיימת? איך הם מייצרים את זה? אז כאן הרשב"א של אליהו, כן? מה אומר הרשב"א? סליחה ומחילה, מה אומר הרשב"א?
שהוא אמר שהוא לא חייב כלום.
יפה מאוד, אז בואו נתחיל ברשב"א. קודם כל בא הרשב"א ואומר המקרה הוא, וכאן הוא בעצם מאמץ כפרשנות לבבלי את מה שמפורש בירושלמי, שזה לא כל מקרה שהוא טוען שאני לא חייב, אלא מדובר בדווקא על מקרה שמה הוא טוען? שהוא טוען לאדם, שהוא טוען לא לוויתי. ופה הוא נזקק לגמרא בשבועות בדף א' עמוד ב', שם הגמרא מביאה מקרה של אדם שטבע את חברו מנה, והוא טען לאדם, הוא אמר לא לוויתי, הדין כופר בכל, נכון? פטור. ואז באו עדים ומה העידו? שהוא גם לווה וגם פרה. ישב אביי ואמר, טוב, אז הוא טוען לא להביא איתי. העדים אומרים גם שהוא לא חייב, לא חייב. בא רבא וחידש חידוש עצום. החידוש של רבא היה שכל האומר לא להביא איתי כאומר לא פרעתי דם, ירים לא לבית, ודאי לא פרעת, ולכן למרות שהעידים מעידים שהוא לבר פרע, אנחנו אומרים שהוא עדיין חייב לשלם, כי הוא מדבריו יוצא שהוא לא פרע. אז מהעידים למדנו שהוא לבא, וממנו למדנו שהוא לא פרע. כן, בגדול, אז אנחנו נחזור לאותה גמרא, כשנלמד את הקל וחומר בעמוד ב', כי הרש"י מסביר באותה גמרא שזה בנוי על עיקרון שהודעת בעל דין היא אפילו נגד עדים. ובעמוד ב' אנחנו נעבוד קצת על הודעת בעל דין. בגמרא עצמה המילה הודעת בעל דין לא נזכרת כלל. אני גם מוכן כבר לתת לכם טיפ, גם ברמב״ם זה בכלל הדין הודעת בעל דין לא מובא בכלל, זה לא בהכרח על רק הודעת בעל דין, נגיע לזה בעמוד ב'. אבל בגדול מה עושה הרשב"א? משתמש באותה גמרא ואומר, מדובר פה על מקרה שהעדים אומרים שהוא לבא 50 והוא אומר לא לביתי, ולכן יש פה בעצם הודעה שלו ש... שהוא לא פרה, ולכן אני בעצם יכול להסתמך על העדים שהוא באמת חייב, שהוא באמת חייב את החמישים.
יש בה, השיטה מקובלת, הרמב"ם יש לו פירוש יפה, אולי יש קושיה על הרשב"א, כי הלשון של הגמרא כתוב העדים מעידים אותו שיש לו 50 זוז. זה לא שהעדים מעידים אותו שהוא ילווה, הוא אומר, לפי הרשב"א, אז
צריך
לרשום שילווה.
כן.
אז הוא אומר, הרמב"ם, בשיטה מקובלת, הוא אומר, רק בגלל שזה כתוב אחרי ועלה אומר אין לך בידי כלום, אז זה הופך להיות שיש לו 50 זוז. כי אם זה היה נאמר לפני זה, אז הם אומרים ילווהו, אבל בעקבות אשר הוא כבר טען שהוא לא חייב לך כלום, אז עכשיו הידת עדים הופכת להיות הידה ממשית. כאילו בלשון, הוא מסביר לשון, למה לא כתוב לשון כזה ילווהו,
כן.
כתוב לשון חובה, ואומרנו זה כתוב לשון חובה ממשית, רק בגלל שזה כתוב אחרי ה...
כן, יפה. כן, זה הסבר ראשון. הריטב"א לעומת זאת, מה אמרת נכון? מביא עוד?
שתי הסברים.
עוד שני הסברים. מה שני ההסברים האחרים שהוא מביא?
שלא זזו ממנו.
או שלא זזו ממנו, שזה היום אפשר עם הזיכון אלקטרוני וכו'. מי שלמד בבא בתרא פרק שלישי יודע שזאת שאלת על גם בכל ענייני חזקת שלוש שנים. מה, אני יכול להעיד שבן אדם אף פעם לא בא ומחה, כאילו, בבתים, זה סוגיה שלמה. לא קורה לך לפעמים שאתה לא בבית? אז יכול לטעון הבעל הבית הראשון, באתי, היה חושך בבית, לא מחיתי כי ראיתי שלא בבית. אז אתה יכול להעיד, כאילו, זה שאלות ענק. אז זה או שלא זזו ממנו, או שמדובר תוך הזמן, ואם הוא תוך הזמן, אז מה?
מה זה תוך הזמן?
תוך הזמן אומר שהחוב היה ל-30 יום, והוא טוען שהוא פרע אותו אחרי 20 יום. יש גמרא במסכת בבא בתרא, דף ה'ו, שם הגמרא אומרת בשם ריש לקיש, שאם אדם תובע את חברו כסף שהוא לווה אותו, והוא טוען שהוא פרע בתוך הזמן, אז הוא לא נאמן, כי חזקה אין אדם פורע חובו תוך זמנו. אני לא יכול להימנע מלצטט לכם סיפור על הגמרא הזאת. בארצות הברית, הישיבות לא מקבלות תקציב ממשלתי. אתם יודעים את זה? הם מקבלים תקצוב פרטי, זה שאלת על לגבי איך מחזיקים מוסד תורני שם. ולפעמים גם לא משנים שם מזכורות, שתדעו. והיו תקופות בשנות ה-40, 50, שאנשים לא ראו מזכורת. היה רב אחד בישיבת רב חיים ברלין, שורקין קראו לו, שפעם ראו אותו הולך באוגוסט עם מעיל חורף. אמרו לו, הרב שורקין, למה אתה הולך עם מעיל חורף? תראה איזה חום בחוץ. אז הוא אמר, היום קיבלתי מזכורת ינואר. אז אני חושב שעכשיו חורף. אז הרב שורקין הזה, כשהוא לימד בבא בתרא בישיבת רב חיים ברלין, הגיעו לגמרא בבבא בתרא, ששם הגמרא אומרת, חזקה אין אדם פורע חובו תוך זמנו, ולווה יפרע בזמנו. והרב שורקין נאנח והוא אמר, ויחזוק, כלומר, ואני אומר, ולווה יפרע לאחר זמנו. זה נטייה של בני אדם, כלומר זה נטייה לדחות דברים לכמה שיותר מאוחר. בסדר, אני לוקה בתסמונת הזאת, תמיד אני דוחה, יאללה, דוחה, יש לי עבודות במכללת, אני אבדוק אותו אחר כך, אחר כך, אחר כך, אתם כולכם, יש שורי בית, אז מה עושים? אחר כך, יש חשבון, טוב, אחר כך, יש איזה, אחר כך, אחר כך, זה תסמונת שיכולים להפריע לתפקוד של בן אדם,
זה לא רק, זה לא רק זה, זה גם בנוסף הזה ש... מה אני, אתה מלווה כסף, זאת אומרת,
למה אתה לווה? בדיוק.
אתה נצא להשתמש בו כל עוד אתה יכול.
אמת, אז אליה, אז סליחה, אוריה אומר פה דבר נכון, שקודם כל אני אומר, זוכר במה תסמונת הכללית הזאת, שאני עושה כל דבר בשנייה האחרונה, אבל אני אומר, אוריה, במיוחד בהלוואות זה סביר. למה? כי למה אדם לווה? כי אין לו כסף, אז בא מהזמן, יחזיר את הכסף לפני הזמן. טוב, כאילו, יש לך כסף, תשתמש בו. כסף נועד להשתמש בו. בגדול זה נכון, אבל אומר הריטב"א, מדובר שבתוך הזמן, ולכן העדים באמת לא מעידים שהוא לא פרה. מי משלים לי שהוא לא פרה?
החזקה.
החזקה, שאין לו פרה חובות אורך זמנו. למה הוא אוהב את הפירוש הזה יותר מכל הפירושים? הוא הכי דומה לראיה מהמשנה, כי ברא במשנה, מי משלים את ה... מי כאילו הם העדים? הענן סעדי, בדיוק הענן סעדי, אבל לשון אחרת, בעצם טענת הריטב"א היא בהסבר הזה שאין עדים באמת בעולם שמעידים על חוב שלא נפרע. הם לא מסוגלים לעשות את זה, זה בצירוף חזקה, ואז הוא דומה לגמרי למשנה שלנו. זה בין היתר כי אליאב כל הזמן חוזר פה לרשב"א ולריטב"א. הרשב"א והריטב"א נחלקו במחלוקת מאוד מהותית שקשורה לכל הפתיחה של השיעור, עד כמה צריך לקחת ברצינות את ההשוואה למשנה. הריטב"א אומר במפורש בראשית הדרך, זו השוואה רצינית לחלוטין, היא ממש רבחיה באמת ההשוואה הזאת ועשתה עד הסוף. ככה באמת הוא הציע לפרש את משנת בבא מציע. הרשב"א מראשית הדרך אומר
לא מדגלקים,
אז בוא, היה אפשר להרוס את זה על הדקה הראשונה, החליטו להשאיר את זה לסוף. למה? אני כבר אומר למה, כי רצו ללמוד את הממרה, בעצם רצו להרוויח את הממרה. אבל הריטב"א נורא נורא חשוב לו שההשוואה תהיה השוואת עומק. בסדר, אז בגדול אני מסכם את המקרה. בסדר, המקרה הוא מקרה שכושל כופר בכל, יש לנו עדים שמעידים על חלק מהחיוב, אנחנו מעמידים שהם לא סתרו את דברי המלווה, כבר יש אפשרות שיהיה יותר, בדינו של רבי חייא, והעידות של העדים או בהשלמה שלא זזו מידו, או בזכות, או בזכות הנתבע שאמר לא לוויתי, שסיפק לי לא פרעתי, או בזכות החזקה שאדם פרח הרבה תוך זמנו, נוצר לי מצב שלא על פי הודעת פי, אבל על פי עדים אני מחייב אותו לשלם 50. ועכשיו פה בא רבי חייא ומה אומר? זה בדיוק כמו מודה במקצת. למה זה כמו מודה במקצת? כי במודה במקצת תובעים מנה ואתה משלם 50 ונשבע על הפער בין התביעה לבין מה שאתה משלם. גם פה זה ככה, אתה משלם 50 לא מכוח הודעת פיך אלא מכוח הדעת עדים. דומה לגמרי בלשון הירושלמי, בוא נחזור אליו, כן? בלשון הירושלמי מה היינו אומרים? או נשבע על השער או הודעת עדים כהודעת פיו, ולכן היא שווה על השאר. כן, עידן, רצית להעיר? ככה נראה.
כן, לא אמרתי איך רבי חייא מביא את המשנה, ומכאן הוא רואה
שהדעת הדין כהדעת הדין. אוקיי, כי זה חוזר לפרשנות של רבי חייא למשנת בבא מציע. רבי חייא פירש את משנת בבא מציע, שצריך לפרק אותה בעצם לשני מקרים. יש פה שני טוען וניתן, שאני כל אחד אלמד לבד. אני אוחז בתלית, ולכן יש הוכחה שהתלית היא... אני אוחז רק בחצי. אני תובע ממך את כל התלית. ומה אתה טוען? שאתה אומר כולה שלי, עוד לפני זה שאתה תובע אותי, אתה קודם כל כופר בכל. אז יש לי פה כופר בכל, הדדי. אני תובע אותך ואתה כופר בכל מולי, אתה תובע אותי ואני כופר בכל מולך. עכשיו, לי יש החזקה של חצי מהתלית שהיא כמו עדות שהיא שלי, אז יש כאילו עדים שחצי שלי, ולכן מתברר טענה שאני טענתי נגדך, הצלחתי להביא עדים על החצי. אתה טענת נגדי שאני חייב לך את כל התלית וכפרתי בכל. ההחזקה שלך היא כאילו עדים שחצי שלך. השבועה, סבר רבי חייא, השבועה פה, זה מקצת. זאת השבועה שיכול להיות בשבועה.
אז השאלה שלי בעצם היא על הרשב"א. הרשב"א, מה שהוא אומר זה שבעצם מה שהולך פה זה גם הודעת פי וגם הודעת עדים, יש פה עסק בעניין. תודעת פי, והוא אומר שלא לביתי, כי הוא אומר לא פרעתי, אז אם אמרנו שיש שני מרכיבים פה, גם הלוואה וגם קריאה, אז הוא אומר חצי, והעדים אומרים חצי. נכון? אז זה באמת, כאילו, העסק פה מוכב גם מהודעת עדים וגם מהודעת פי, אבל זה לא ראייה...
אתה צודק, זאת טענה מאוד טובה. זה נותן עדיפות לדברי הריטב"א.
שזה כן ראייה. כי הרשב"א בעצמו אומר שרבי חייא...
כן, אבל הרשב"א בעצמו אומר שאני הייתי יכול להרוס את ההשוואה מהשנייה הראשונה. הרשב"א לא מתפעל מההשוואה. הרשב"א טוען שגם רבי חייא לא בעצם...
שלא מדוקדקת.
ההשוואה היא בערך, בערך. קיבלתי השראה מהמשנה, לא שטענתי שזה אותו דבר. כן, הריטב"א לעומת זאת יותר ברוח דבריך. את ההשוואה לגמרי עד הסוף, כן?
אבל לפי מה שאני הבנתי, הרשב"א אומר שההשוואה היא לא טובה. אבל תכלס רבי חייא השיג את מה שהוא רצה להשיג. כן, המשנה עוזרת לו להבין שהודעת פיו, הודעת פיו. רק ההשוואה לא נכונה, אבל הוא עושים את זה בבקשו, וזה לא נראה שהוא עושים את זה בבקשו, כי הודעת עדים ודעת פיפו הם ביחד משלים את העסק, ולא יודע, זה נראה לי...
אני שומע, אני אלא לחזור על מה שאמרתי קודם, אין טעם שאגיד זה עוד פעם, כי פעם אחת מספיק. לא, רשב"א לא מתפעל מההשוואה, הוא אומר את זה במפורש. אבל הריטב"א שלוקח את ההשוואה ברצינות, הוא באמת נותן עדיפות לפרשנות שאנחנו לא נשענו על ההודעה של הנתבע שאמר לא לביתי ואני פירשתי כהודעה שלא פרעתי. הוא באמת אומר את זה, הוא מעדיף את הפירוש שבנוי על חזקה, אני אדם פרח חובה תוך זמנו. כך הוא מעמיד את המקרה. עכשיו, בגדול, זאת ההשוואה שנעשית כאן. ועל רקע זה בא רבי חייא בעצם מחדש חידוש. מה החידוש שהוא חדש? שאני משווה בין מה למה? בין הודעת פיו לבין הביטוי המדהים הזה, זאת הודעת עדים בירושלמי. הודעת עדים, איזה צליל יש לה? שמתם לב, בבבלי מקפידים מה לכתוב, לא הודעת עדים אלא הודעת עדים. כלומר, הצליל הודעת העדים, מה הוא אומר? יש פה כאילו הודעה על פי... כן, כלומר, כשאני עומד ירושלמי לבד, מה אני יכול להגיד? כאילו אין לך ברירה, אלא מה לעשות? להסכים למה שהעדים אמרו. ואז הייתי יכול לפרש בירושלמי, שמה הסברה של רבי חייא, ולכן גם הדיון נגמר בירושלמי פה, מבחינתו. הדיון הוא שאני חושב שזה ממש שבועת מודה מקצת. לפעמים אתה מודה מכוח עצמך, ולפעמים אתה מודה כי... באו עדים ואתה חייב להודות לדבריהם, אבל אז יש לשבועה תודה. מה הסברת רבי יוחנן לפי זה בירושלמי? שאתה מבחינתך כופר, אתה לא מודה לעדים, הוציאו על פי העדים, ולכן אין לי הודעה, אין לי הודעה במקצת. אם הלשון הזאת מתקבלת, אז מסתבר לפי סוגיית ירושלמי בבא מציע, מסתבר שאני צריך לפרש שרק במודה במקצת, רק בהודעה אני חייב שבועה. למה היא המחלוקת? האם כשבאים עדים בכופר בכל, האם זה נקרא שאתה מודה על פי העדים? זה מובן ההסבר הזה בלשון ירושלמי. ירושלמי אומר, אני חוזר ללשון, הודעת עדים כהודעת פיו. לבבלי לעומת זאת הלשון אחרת לחלוטין. מה לשון לבבלי? הודעת פיו, שלא תהיה הודעת פי גדולה מהעדעת עדים. אני חוזר עוד פעם. בלשון של הבבלי מדגישים שמה שעומד למבחן זה העוצמה של הודעה שלך מול העדה, עדות של עדים. הטענת הבבלי שהיות ועדים יותר חזקים מהודעת פי. שלא יכול להיות שאם הודעת פי מחייבת שעדים כמה, כי זה מבחן כוח. אנחנו צריך לראות היטב, האם באמת זה מבחן כוח, כי אני כבר סיפרתי לכם על כל אומר לא לביתי, כל אומר לא פרעתי דם, אתם כבר יודעים שזה לא מובן מאליו, שאכן עדים יותר חזקים מההודעת בעל דין. וזה, צריך לבחון את זה בעמוד ב', שמעת קל וחומר, אומר, בגופם של דברים, בבבלי, לשון הגמרא הוא, שמי שמחייב את השבועה זה עדות של עדים. אבל בלשון הירושלמי, השפה היא הודעת עדים כהודעת פיו. מה זה הודעת עדים? העדים מודים? העדים לא מודים. זה מין ליטוי, זה הודעת עדים. אני מבין שאומרים הודעת עדים, מה זה הודעת עדים? לכן אני שואל, אולי בירושלמי יש צליל שהודעת עדים הוא ביסודו של דבר ההודעה מתייחסת לא לעדים אלא מי מודה?
הנתבע
מודה,
רק שיש מקרים שהוא מודה בהתנדבות, הוא בא מעצמו ואומר אני מודה, זו הודעת פיו. הודעת עדים, הצליל שלה הוא שהנתבע הודה בגלל שהעדים הכריחו אותו להודות. זה מעין, כאילו הכריחו אותו, תגיד אמן.
אבל כאילו עדיין אין שום דבר עד שהוא לא מודה בעצמו. זאת אומרת, עדיין
מחייב, אתה יודע. אבל מה נאמר פה, שמה מחייב שבועה? רק הודעה.
כן.
אתה מודה. אלא מה, המחלוקת רבי יוחנן ורבי חייא היא, האם כשאדם מודה, לא מכוח עצמו, אלא כשמכריחים אותו, האם אני קורא לזה הודעה? האם זה נקרא הודעה?
איך להגיד שזה הודעה, לגנצן?
זה הצליל.
כתובי כנס, שאני פטור ומודדתי. אבל אם באו עדים ואני מודה, זה לא... אני רואה עדים ואין לי כנס ואני מודה, זה לא... זה ברור שזה לא נקרא שאני פטור מזה שלהם. אתה יודע, עקרון פה נראה.
אז תדע לך שיש איזה דיון בגמרא, בבא קמא, מה קורה אם אדם רואה עדים באים והוא רץ להודות. הוא רץ להודות, כן? זה בולה מה שאני מציע פה, בהודעת עדים. אני רץ, אני מודה, כי אני מבין שהפסדתי את הקרב הזה, אז אני מודה.
אבל ברור שאם הם עדים כבר... אז הוא לא נפטר מהכנס.
זה נכון, אבל אני שואל עוד פעם, איך אתם מסבירים צליל כזה, הודעת עדים כהודעת פי? פשוט תקשיבו לצליל של המילים. לא, כי זה משתלב, כאוריה, זה משתלב בפער שכבר הוזכר קודם, בבלי וירושלמי. הירושלמי עוסק פשוט בהיקש. הוא אומר, זה כמו זה. לעומת זאת בבבלי עוסקים בקל וחומר. הבבלי לעולם לא טען שהודעת עדים, הדעת עדים סליחה, והודעת פיו שהם אותו דבר. הבבלי טוען שאחד יותר חזק, הבבלי אומר הם שונים אחד מהשני, אבל אחד כמו שזה מחייב, גם זה יכול לחייב למרות השוני. למה? כי יש לו קל וחומר, כי יותר חזק. אבל הבבלי לעולם לא טען שהודעת פיו והדעת עדים זה אותו דבר. אמרת אותה, ירושלמי מדבר בשפה של משוואה. הודעת עדים כהודעת פיו. אין הודעת עדים כהודעת פיו. זו משוואה שהמילה הודעה חוזרת בשתי הצלעות שלה. ואני בירושלמי שומע צליל שלא מדובר על תופעות שונות שהטענה היא שאם החלש יכול גם החזק יכול, זה מדובר פשוט על הקש. אולי ההסבר בגלל הצליל המוזר הזה שהודעת עדים, אולי הצליל הוא שאתה מודה בגלל שהעדים הכריחו אותך להודות, אין לך ברירה להודות בחצי, ואז בעצם הטענה בירושלמי לא שהעדים מחייבים שבועה, אלא העדים הם הפכו אותך על כוחך למודה, כמו מלאכי השרת שבאים הביתה והשולחן של הבת שלך נראה טוב, נכון? אז מה המלאך הרע חייב לעשות? תסכים למלאך הטוב, זה... אין לך ברירה אלא להודות, ואז בעצם הודית. הודית? שבועת, מודה מקצת. אם הרב יחיא מוצא ככה, אז בעצם הדין הוא שיש הודעה פשוט. בבבלי ברור שזה לא ככה, בבבלי ברור שמה עומד על הפרק? שעדים הם לא כמו הודעה, ולמרות שהם לא כמו הודעה, כמו שהודעה מחייבת שבועה, גם עדים מחייבו שבועה. זה צליל אחר לגמרי. רק מה, בפה השאלה שלך, אבידה. רק פה, הבבלי אומר, למה אני זקוק לקל וחומר? לולי הקל וחומר לא הייתי אומר, מהסיבה הבאה, ופה אנחנו עוברים לכל חטיבת רבה. תגידו לי איפה אתם עומדים פה בדברים, כי למדנו את זה כבר קצת בשבוע שעבר, מסגרת בבא קמא, אז לכן אני מציע שפחות נתחיל להתייחס. מה שהבבלי אומר הוא שאכן יכולתי לעלות על דעתי לולי הקל וחומר שעל פי הודעת פיו אני חייב שבועה, אבל על פי הדעת עדים לא. או בלשון אחרת, שיש מודל אני קצת, אני אגיד לו תשלם 50 תשבע ל-50 האחרים, ואילו בעדים הייתי אומר תשלם 50 ולשאר כלום, אין שבועה. למה הייתי מעלה את זה על דעתי? אז מה אומרת הגמרא? בגלל רבה. יש משהו בדברים של רבא שהיו גורמים לי לחשוב שדין מודה מקצת הוא לא יהיה בדעת עדים, ולכן מה רבי חייא בעצם חידש? שאני מתגבר על הדבר הזה, שאני לא אומר את זה, אני חוזר לתחילת השיעור. בעצם הבבלי מגניב דרך החטיבה הזאת את שיטת רבי יוחנן לפי הפרשנות שלו, שהיה מקום לא לחשוב כמו רבי חייא, ורבי חייא כאילו בגלל הכל וחומר התגבר. כן, שמענו הדבר הזה. אז בואו קודם כל מילה על רבא. אנחנו פגשנו את רבא בשבוע שעבר במסגרת סוגיית, אתם איתי או שאני לבד? אני אפסיק אם אני לבד. יהודה, איפה פגשנו את רבא? במסגרת סוגיית בבא קמא ואב קוף זין. פה אנחנו פוגשים את רבא עוד פעם, גיליון השס, לא צריך מחשב. רבא יופיע בשס בעוד שלושה מקומות. כתובות י"ח, גיטין נ"א, שבועות מ"ב. מי שיפתח יראה שזה שלוש סוגיות מקבילות, זו אותה סוגיה. אותה סוגיה שלוש פעמים.
הם באים כל פעם בהקשר אחר.
נכון, הם באים כל פעם בהקשר אחר. אבל בגדול יש להם אותו נושא. הנושא של, של הרבה שמורבה מובה בתוך סוגיה שעוסקת באיזו שאלה. האם יש שבועת מודה במקצת במקרה של... במקרה של... תסתכלו, משיב אבדה. שבשון הגמרא מה זה משיב אבדה? שהתובע לא יודע את העובדות. איך הוא לא יודע את העובדות ועדיין הוא יכול לתבוע? כי הוא הבן של התובע, הוא ירש אותו. והוא לא יודע. רבא מובא בשלושה הקשרים בשס. איפה רבא עצמו אמר את דבריו? מה פתאום דוחף? מה דוחף המורה פתאום לקום הבוקר? להגיד, מפני מה אמרה התורה? זה לא סגנון המורה רגיל? אני לפחות לא יודע. אין לי מושג איפה רבא אמר את זה, או בלשון אחרת, אני לא יודע מה הקשר המקורי של דברי רבא.
אבל,
אני יכול לקרוא את האמת את רבא לבד. רבא יכול להיות שהוא אמר את זה מול מה? מול הפסוקים, מול התורה, מול הדין. אני אגיד לכם דבר שאני במבוא לא הבאתי אותו, אבל בקצרה, האם יש משנה שתאמר במפורש שכופר בכל פטור משבועה? אתם מכירים משנה כזאת? אז לכאורה אין אף מקור כזה שאומר את זה. ואני אגיד לכם סוד, שבנוסח המשנה של ארץ ישראל במשנה שבועות מסתבר שיש משנה שאומרת את הדבר הזה. שיש שם גרסה שונה במשנה שמנה עולה בפשטות שהמשנה פשוט אומרת לך שכופר בכל פטור ומודה מקצת חייו. אולי רבא אמר את זה מול המשנה הזאת, לא יודע. עצם הביטוי אמרה תורה, מה הצליל שיש שהוא לא אומר את זה מול משניות. כשחכם אומר מפני מה אמרה תורה, הפשטות שהוא אומר את זה מול המקרות, מפני מה אמרה תורה. עכשיו אנחנו צריכים לבדוק את הופעת הביטוי הזה, מתי עוד המוראים אומרים, אני אבדוק את זה עכשיו מפני מה אמרה תורה. כן, בוא נבדוק, נעשה חיפוש בפרויקט השוק, האם זה ביטוי שהמוראים אוהבים להגיד אותו.
הביטוי כזה של דבר יוחן לעבר חמישה
מצוין. אז בוא נראה, לפי פרויקט השוק הביטוי הזה מופיע 13 פעם בבבלי, אפס בירושלמי, אפס במשנה, אפס בתוספתא. כן, אז מה זה משהו שמופיע בבבלי. אז מה שאני מציע שאנחנו נעשה, אתם מבינים שעוד לא עשיתי את זה מספיק, לבדוק את המקומות האלה. זה טעמי המצוות המקומות האלה, זה מול מקורות. כן, למשל מפני מה אמרה תורה אביהו עומר בפסח, מפני מה אמרה תורה ואפר לסוטה, מפני מה אמרה תורה אביה גלה בנחל. צריכים לבדוק אותם לאיזה הקשר. אז לנסות, כאילו, זה חלק מהכלים לנסות לברר את רב עצמו באיזה קונטקסט זה חב יותר, לראות מה פשר הסגנון הזה. זה תמי המצוות של הרמב״ם במורה, זה משהו אחר. זה דבר ראשון. מה שכן אנחנו יכולים להגיד בבירור, התלמוד הבבלי מאוד אוהב את רב הזה, ומה הוא עושה לו? הוא משתמש בו כדי להסביר את מה? את גדרי הדין של דיני שבועות. במסכת בבא קמא הוא משתמש בו כדי להסביר פער בין מלווה לבין פיקדון. הוא משתמש, כלומר, למה זה במלווה ולא בפיקדון? אז בוא עכשיו את הפירוש המדויק של הגמרא. אבל בגדול הוא אומר, דברי רבא מסבירים בסברה למה מדי מודיע מקצת רק במלווה. במסגרת סוגיית במה מציע כאן, היא באה להסביר משהו אחר. היא באה להסביר הווה אמינה שרבי חייא שלל אותה בגלל הקל וחומר, באמצעות הקל וחומר, אבל היא באה להסביר הווה אמינה שמודה במקצת היה רק בהודעה ולא בהגעת עדים. ובמסגרת סוגיות משיב עבדה, מה הוא בא להסביר? למה במשיב עבדה מודה במקצת פטור? מה שהוא בא להסביר, למה בעצם דברי רבא שאנחנו צריכים לעשות עוד עבודה על הביטוי מפני מה אמרה תורה, הגמרא משתמשת בה בכמה הקשרים להסביר דברים שונים. בעצם לקח את המכלול של מודה במקצת ורבא מסביר. עכשיו להיות בדברי רבא הם דברים מאוד מאוד מפותלים, פה יש בתוכו כמה שלבים, אז אנחנו גם יכולים לראות עוד תופעה שאנחנו יודעים אותה רק מבבא קמא מול בבא מציע. אני עוד משאיר בצד את משיב עבדה, נעשה את זה המשך השבוע, זה לא לבלבל יותר מדי. אבל בבא קמא, איזה חלק של הממרה של רבא מסביר את החילוק שהגמרא רוצה לומר? בבא קמא הגמרא רוצה להסביר שיהיה הבדל בין מלווה לפיקדון. איזה חלק של דברי רבא הסביר את זה?
מדובר בבעל חוב.
אבל איזה חלק של הממרה של רבא הסביר את זה? היה אפשר לחדול את הממרה שם וזה כבר הספיק. איזה חלק של הממרה של רבא? נכון, אין אדם מעיז פנה בפני בעל חובו מסביר את ההבדל במי ולפיקדון, שכן לפיקדון לשון הגמרא שמה מעיז ומעיז. זה לבד מסביר. איזה חלק לדעת רשי בבבא מציע מסביר את האבא אמינא לחלק בין הדעת עדים לבין הודעת פיו? איזה חלק מסביר את זה? לדעת רשי, איזה חלק של הממרה? החצי השני, נכון, אי וכולי, ביידלו השתמותה מסביר את זה. ובשון אחרת, רבא אמר משהו מאוד ארוך ומפותל שהסביר את ההיגיון שמודה במקצת. הגמרא בבבא קמא השתמשה בחלק בשביל להסביר דבר אחד, ובחלק אחר, מה במציאה משתמשת, זה להסביר משהו אחר. זה מובן? גם בגדול יש פה ממרה שלא נאמרה, לא במציאה, לא בבבא קמא, היא נאמרה לבד. אני אומר, בואו נעשה קצת יותר לפענח אולי את העניין הזה שפנימה אמרה תורה, אבל בגדול רבא לא נאמר בבא מציע, אורחי בבא מציע, אורחי הסוגיה, משתמשים בחלק מדברי רבא כדי להסביר משהו. כן, זה מאוד מאוד בולט למי שהכין טוב בשבוע שעבר והכין טוב להיום, בפרשנות של רשי שצמודה לסוגיות. שכן, איזה חלק של הממרה של רבא בחר רשי להסביר בבא קמא, זוכרים? רש"י שם נורא קצר, זוכרים? רק מאיזו מאיזו הוא הסביר. למה רק את זה הוא הסביר? כי זה מה הלב של בבא קמא. בבא קמא הלב שלו זה מאיזו מאיז. בסוגייתנו מה עשה רש"י למאיזו מאיז? מדהים. מה הוא עשה לו? דילג עליו, הוא לא אמר לו כלום. כלום. הוא הסביר את בפני מאמרה תורה, ודילג וכו' בא עם השתמותו. הוא פשוט דילג על זה. איפה הוא השקיע המון כוח, המון מאמץ אצלנו? בעלי השתמותה. למה הוא השקיע בו מאמץ? כי זה מה שמעיין, בבא מציע. כלומר, ברש"י רואים פה בעליל, שאיך רש"י עובד, בכל סוגיה הוא מסביר את החלק שלה שהוא, שהוא רלוונטי לאותה סוגיה, את החלק השני הוא מדלג עליו. זה בחלק מסביר גם את זה שיש פה חוסר לכידות פנימית לחלוטין בדברי רש"י ושתי הסוגיות. כלומר, תחברו את רש"י בבא קמא יחד עם רש"י בבא מציע, זה לא מתחבר. זה לא מתחבר כי בעצם בעקבות מי רש"י הלך? השימושים השונים של הסוגיות ברב, אז מה שרש"י עשה. מי כן אוהב לסנכרן סוגיות? תוספות. ולכן תוספות פה הם יסנכרנו עם כל הסוגיות האחרות, כן? עכשיו, מה נשאר לראות ברש"י בשביל להשלים את התמונה? מה רש"י עושה בשלושת הסוגיות של משיב אבדה? מה רש"י עשה שם? איזה חלק מעניין שם את הגמרא? אני לא רוצה לבלבל, גם עכשיו אני רואה שאני לבד. אבל מה שאני אומר הוא, נגיע למשיב אבדה, נעשה את זה שלב שלב, נגמור בבא קמא ומציע, ואז נעבור למשיב אבדה. אנחנו נבדוק שם, שם אני כבר אומר, יש שלוש סוגיות, רש"י באחד החליט שהוא מרביץ. בגיטין. בגיטין רש"י הרביץ, גיטין נונה לפעמוד ב', את כל הסוגיה. כל רבה הוא הרביץ. נראה שם מה רש"י עושה, אבל בגדול אפשר להגיד על רש"י כפרשן, רש"י הוא כמו הרב ראם, הוא העבד של הסוגיה. בסדר? הוא זורם עם הסוגיה. הסוגיה בדף ג' בבבא מציע מעניין אותה השתמותה, הוא מרביץ השתמותה. הסוגיה בבבא קמא מעניין אותה אין אדם מאיס פניו, הוא מרביץ אין אדם מאיס פניו. כן? אתם מבינים כבר איזה שאלה אפשר לשאול פה? אז מה רש"י בעצמו חשב? אני אגיד לכם מה רש"י חשב. כשעודים בבא קמא צריך להקשיב לסוגיה, כשעודים בבא מציע צריך להקשיב לסוגיה. זה מה שרש"י חשב. כן, זה מה שרש"י חשב, שככה צריך ללמוד גמרא. לעומת זאת, התוספות אמרו, איך אני מסנכרן את כל הגמרות עד שיצא דבר אחד, כן? זה סוג אחר של חשיבה. עכשיו, בגדול, מי ששם לב לפער בין הרש"י בסוגיות, זה הרקע. כאן, החלק הראשון של רבא לא רלוונטי לתיאום של הסוגיה. לא רלוונטי. החלק השני רלוונטי. לעומת זאת, בבבא קמא רלוונטי החלק הראשון, החלק השני הוא לא רלוונטי. בסדר, אתם רוצים להתחיל לקרוא שאתם הרוגים, מותשים לגמרי. לפחות רש"י רוצים? או להפסיק עכשיו, לחדול. רש"י ואז נחדול? כן, ואז נסגור את זה ונחדול. בסדר, אוקיי, אז בואו נתחיל.
רש"י פה?
כן, נתחיל רש"י פה. אומרת, שואלת הגמרא, מה היא שלא תהיה דעת פי גדולה מהדעת עדים מקל וחומר? מסביר רש"י, מאיך תיתן לנו למי דק דתיסק הדעתים דתאו דעת פי גדולה מהדעת עדים די צריך אתן למלך קל וחומד ולא תאו דעת פי גדולה. כן, כאן רש"י זיהה את מה שאני קודם אמרתי בעצם בהשראה שלו, שהבבלי לא טוען שעדים זה כמו דעת פיו. הבבלי מודע לשוני ביניהם, כולל בעצם הצורך להזדקק לקל וחומר. הבבלי אפילו היה מודע לאפשרות שמישהו היה אומר שעל פי הודעה אני מחייב שבועה ועל פי עדים לא מחייב שבועה. אני קודם רמזתי בתש לסיבה פשוטה לזה, כי מה עדים יודעים לעשות למקרה? בוא נהיה תש בעצ לרגע. מה עדים יודעים לעשות למקרה? לחתום אותו. אז היינו צריכים להכניס חוט בחור של מחט של התשבט. איך בכלל מייצרים מקרה שהעדים לא סגרו מקרה, כן? אבל עדים, בוא נבין, בעצם טבעם עדים הם ראיה, הם סוגרים מקרה. טוב, פה יש מקרה שהוא לא נסגר, אבל הם פשוט פועלים אחרת. אני רוצה לחזור לדברים שאני אמרתי אותם בשבוע שעבר. שבועת בני המקצת היא שבועת הטוען והניתן, שעומדים לי שני אנשים והם מתווכחים ביניהם. כשיש עדים, אתה לא מתווכח עם אף אחד. אין פה ויכוח. הם לא אותו דבר, הם לא פועלים אותו דבר. אני אומר, לולי החרך של התשבץ היה אפשר להגיד זהו, עדים, אין שבועה מהסיבה הפשוטה, העדים אמרו 50, אז אני מחליט שכמה היה חיוב 50, אבל הגמרא היות ויודעת שרבי חייא פותח עוד, אז היא הולכת בכיוון אחר. היא אומרת, על רקע רבה יכולתי להבחין, איך הייתי מבחין? אז בוא נקרא דאמר רבה, אומרת הגמרא דאמר רבה, מפני מה אמרה תורה מודה מקצת הטענה היא שווה. איך השאלה הזאת מתפרשת על ידי רש"י בבבא מציע? תסתכלו. ולא חשבו כמשיב אבדה לפוטרו שלא כפר בכולו. פה ברור שרש"י, איך הוא עבד, מאיפה רש"י ייבא את הפירוש, איך רש"י הגיע לפירוש הזה. בעצם הפירוש הוא נתון לי שיש הבדל בין כופר בכל לבין לבין מודה ומקצת, כן? אלא מאי, כל מודה ומקצת יכול מה להיות? הוא יכול, היה יכול תיאורטית לכפור בכל, ולכן כשהוא הודה במקצת הוא בעצם משיב עבדה, הוא נותן לי את סכום ההודעה, הוא נותן לי אותה כהשבת עבדה, כי לא היה לי שום כלי
להוציא
את זה ממנו, כי אין לי ראיות פה בדיוק, כן? ולא חשבו כמשיב עבדה לפוטרו שלא כפר בכולו. רש"י בעלי לחב"ד מתודית, אני מספר לכם פה עכשיו רבע שעה, אני מספר לכם איך רש"י מקומי והוא עבד של הסוגיה, פה רואים בעלי שמה רש"י החליט לעשות כאן, לפרש על פי סוגיות משיב עבדה. זה ברור שככה רש"י בחר, כן? מה רש"י בא מציע את החלק הראשון שאין לבא במציע הגד עליו, מה רש"י אמר, אז אני אפרש אותו על פי גיטים, כתובות ושבועות. ככה רש"י אמר, כן? אז כן רואים שאיזה מבט כן היה לרש"י, קצת לתקן את הרושם על רש"י, איזה מבט כן היה לו? כן היה לו מבט כללי, כן היה לו מבט כללי. אני אספר לכם משהו קטן על רש"י. הדוד שלי חיים סולובייצ'יק יוציא לאור ספר ענק על היין בימי הביניים, משהו, לא קונטס, ספר של 300 עמודים, לא, הוא הוציא שני ספרים, אחד נקרא יינם והשני נקרא יין בימי הביניים. עמיחי סמץ' פרסם איזה מאמר באבי שהוא טוען שהוא בהשראה של איזה שיעור שהוא שמע ממני, אז הוא מפנה לספר הלא נכון של חיים סולובייצ'יק והערות שלו, הוא מפנה לי יינם, אבל אני באותו שיעור הבאתי את הספר על היין, זה ספר אחר לגמרי. עכשיו באותו ספר על יינם הוא מתאר את הדיונים על מסחר ביין בימי הביניים. ספר על היין מתאר דברים אחרים לגמרי. ובתוך הספר שם יש פרק ענק על רש"י. הוא אמר לי בשיחה לפני כמה שבועות שדיברתי איתו, הוא אמר לי שדעתו זה אחד מההישגים הכי גדולים שלו בכל הקריירה שלו האקדמית, להוריד את הלוט מרש"י, קצת להבין את גדולת האיש. כי מה שהוא מראה שם בפרק הזה הוא שרש"י לא היה רק אדם שקרא גמרא ומה מה כתוב בהבנת הנקרא בשורה הבודדת. מה שהוא מנסה להראות באותו פרק זה שמסכת עבודה זרה לא היה לה מסורת פרשנית באשכנז לפני רש"י, חכמי אשכנז שלפניו לא היה להם ידיים ורגליים המושגים של המסכת. הוא מראה שם שמי שייצר את כל המושגים של המסכת על סמך עבודה שיטתית במסכת מראש ועד סוף על ידי קריאה קשובה לכל המקורות היה רש"י. מה שבעצם מראה את גודל הלמדנות של רש"י, הוא אמר לי בשבילי להפוך את רש"י ממישהו שקורא צמוד של גמרות לחכם גדול שהוא בעל השגה עמוקה, זה בשבילי הישג אדיר, כך הוא אמר לי, כן? אז בהקשר כאן רק תראו, אני קודם תיארתי את רש"י קצת כמו שמקובל תיאר אותו, הוא קורא בבא קמא, הוא לומד בבא קמא, פה רואים בפירוש רש"י ידע את גיטין, ידע את שבועות, ידע את, והוא החליט שהוא לא, שכאן הוא בעצם אני אגיד בצורה הבאה, רש"י כאן אולי גילה שכשהוא קורא את תחילת רבה הוא מעדיף לקרוא אותו כמו גיטין, שבועות וכתובות, וכתובות. בבא קמא למה הוא קרא אותו אחרת? כי הגמרא שם קרא אותו אחרת, בדיוק, כי הגמרא שם קרא אחרת, כן? איך הגמרא קרא אחרת? כי רש"י חיפש, רש"י חיפש למה שיהיה הבדל בין מי ולפיקדון. אם ההסבר הוא משיב עבדה, הוא לא הבין למה שיהיה הבדל בין מי ולפיקדון. לכן מה רש"י הסביר בבא קמא, כולם למדו את זה בשבוע שעבר, שאין אדם יעיף פעם לפני בעל חובו יתפרש על פי רש"י, על ידי רש"י, איך, באיזה אופן שם? כי עשית לא טובה, ובפיקדון לא עשית, הנתבע עשה טובה ולא הטובה עשה טובה, כן? ככה, אבל ברש"י כאן בחר להסביר כמו הגמרות האחרות, שבכלל השאלה לא הייתה למה כופר בכל פטור ולא נחייב אותו, והתשובה היא חזקה, אני מספנה, והשאלה הייתה אמיגו. זה קודם כל, שתראו את האופק הפרשני, איך רש"י עובד, כן?
אני כאילו בסדר, למדנו איך לקרוא את זה ביחס לפסוק, יש פסוק מפורש,
כן.
כאילו זה שלמדנו אותו שבוע שעבר. שכל השבוע שעבר היינו שהתורה למדה את מודה במקצת מפסוק, וזה גזירת הכתוב.
נכון.
ואז פתאום אתה מביא סברה, אז כאילו רש"י הוא בחר פה לא להכניס עוד יותר את עולם הסברות, את עולם המיגו.
זה נכון, אבל תזכור.
ולא להכניס את עולם הפסוקים שהוא הכניס אותו, נראה לי בהתחלה הוא כן הכניס אותו יותר.
לא, אבל תראה את ההבדל בין שני הרש"י. אם
האיש הבא לשב, במימון הראשונה של המחייה, הוא אומר, כדי מודה במקצת העלה, שאמרה תורה איש הבא. כי דלפים בשבועות, וכאילו זה, זה כאילו לימוד של גזירת הכתוב, אבל אם זה לימוד של גזירת הכתוב, אני לא יודע מה, כי הוא פתאום עכשיו
לא, אבל תשים לב, אבל תשים לב להבדל התאומי בין הרשי בבא קמא לבין הרשי פה, שהוא כמור על פי הגמרות האחרות. רשי בבא קמא קוראת מפני מאמרת תורה. אני הצעתי שאנחנו נברר את הביטוי הזה בכל השימושים שלו בספרות חז"ל. בוא נראה, שומרים את זה למה הכוונה. רשי בבא קמא, ומשתמש בו ממש, מפרש אותו כתמי המצוות. התורה אמרה שמודה במקצת נשבע וכופר בקולות, תסביר לי למה, אלה מה אתם ביניהם? בעצם מה הנחת היסוד הפשוטה של רש"י? שאני תמיד אמור להשביע, שאני תמיד אמור להשביע, אז תגיד לי למה לא השבעת, כופר בקול. וזה באה התשובה שהוא מסביר את תמה דקרא, כי חזקה אינה מעיז פנה בפני בעל חובו. איך הסברתי את זה בשבוע שעבר בשם אבא שלי? האמת היא שאתה חייב להישבע, גם אתה חייב להישבע גם בכופר בקול, רק כשאתה לא מביא שבועה, מה אתה מביא? את החזקה, החזקה היא תחליף לשבוע. בעצם ברש"י בבא קמא, אני חוזר להסבר שלו, בעצם טענה לבד מחייבת שבוע. טענה לבד, אני תובע אותך, אתה צריך לשבוע, לכן כופר בכל בפיקדון, מה הדין? אתה חייב שבוע. למה במיל ואני פטור? כשהתורה תיארה כי הוא זה במיל וזה דרידת רש"י, כי הוא זה במיל ו... כי במיל ויש חזקה אני מספן, ממש טעם הדקרה. לעומת זאת שאני אומר ששאלו על משיב אבדה, זה כבר התחכמויות שהן שלב ב', ומה הכוונה? התשתית של הדין מהו?
כי הוא זה.
התשתית של הדין הוא שמדיין מקצת חייו, כופר בכל פטור, זה נתון, ורבא אף פעם לא שאל למה התורה אמרה ככה. בלשון הראשונים זה מה שנקרא גזירת הכתוב, גזירת הכתוב, אני רוצה להסביר את היחס שלי אליו, זה לא אומר שאין לו היגיון, זה אומר שזה נתון ראשוני, זה אקסיומטי, זה נקודת מוצא. ולפי דעת הראשונים הם, כשאומרים כופר בכל, הם לא בהכרח מתכוונים שאין היגיון לחילוק, שזה סתם. הם מתכוונים למשהו אחר, שזה לא עומד למבחן פה. זה עובד, אלו העובדות. רק שפה באה שאלה אחרת, שאלה משנית, היא שאלה שלב ב', היא לא שאלה על תמה דקרא. אם כבר אתה אמרת שמודה מקצת הוא חייב, הוא כופר בכל פטור, אז אני לא מבין אותך. למה אני לא מבין אותך? כי כל מודה במקצת, תיאורטית, מה יכול להיות?
כופר
בכל. אז אם כופר בכל פטור, גם מודה במקצת צריך להיות פטור. אתה שואל שאלה משנית, כלומר מפני מה אמרה תורה כאן מתפרש אחרת לגמרי, הוא לא על תמה דקרא, הוא על היכולת שלי. כלומר כשהתורה אמרה דבר כזה, אין לי גיון פנימי בדברים שלה. למה אין לי גיון פנימי? כי אם היא פטרה כופר בכל וחילה מודה במקצת ויש מיגו, אז האמת היא לא יכולה להגיד את החילוק. כלומר זה לא למה היא אמרה ככה, אלא מה שהיא אומרת לא מסתדר לי. כלומר, מפני מה אמרה תורה הוא דרך לא לשאול למה התורה אמרה, אלא מה שהתורה אומרת לא מסתדר לי. איך התורה אומרת דבר כזה? הרי כל מודל המקצת יכול להיות כופר בכל, תסביר לי את ההיגיון. אז זה מה הבאה התשובה? חזקה, אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו, ומה רש"י פה בוחר לעשות? לא להסביר את זה. אז מה התשובה באמת? רש"י פה בחר פשוט לא להסביר. בגדול, אתם רוצים ש... אני רואה שאתם גם גמורים גם כאילו סמרטוטים, אני אומר את האמת. אבל לא לעצור כאן, משמע לי שתתיישו מהלימוד, אתם צריכים לבוא הרבה שמחה. אנחנו עכשיו הולכים ללמוד סוגיה, זה כמו לגו, עד עכשיו פירקנו יחידה אחת, אבל יש את הסוגיה הבאה. אני רוצה שמחר, בסדר? אבל, בסדר? אני רואה שאתם תשושים. אבל איפה איתמר? היה דף מקורות אתמול, היה יומיים ללמוד את זה איתמר.
בגלל זה תשושים,
שלא לך שום